This week's shiur is being sponsored by Linda and Mark Grunbaum and Ruthie and Eliezer Stavsky in memory of Judith Grunbaum, Yehudas Bas Yosef Halevi, Allah Shalom.
ואמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורך כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלד, ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן. ותיקחה שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירה. ויאמר, לא, כי צחקת. שאלתנו הראשונה, שבעצם מתבקשת מקריאת הפסוקים, מהו ההסבר לכל הוויכוח, שנראה מאוד מוזר, בין הקדוש ברוך הוא לשרה, צחקת, לא צחקת. וכי עליה לדעת ששרה אימנו, שכבר מכירה את הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה שנים, יודעת שאין דבר נעלם ונסתר ממנו, אפשר לשחק איתו, להגיד לו, לא צחקתי, כן צחקתי. אז ודאי, יש כאן איזשהו הסבר מעניין שצריך להיות בוויכוח. ולכן זוהי שאלתנו הראשונה. מהו ההסבר בוויכוח בין אברהם, בין הקדוש ברוך הוא ושרה? אם היא צחקה או לא צחקה? דבר נוסף, מדוע הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה? אברהם אבינו עשה בדיוק אותו דבר. הנה, בקטע השני, ויאמר אלוקים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, ובירכתיה, והייתה לגויים מלכי עמים, ממנה יהיו. מה התגובה של אברהם? ויפול אברהם על פניו, ויצחק. ויאמר בליבו, על בן 100 שנה יוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד. זה הרי בדיוק מה שאמרה שרה. ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן? בדיוק אותו דבר. ועד כדי כך, שאברהם אבינו אומר, ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ומה התגובה של הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוקים, אבל שרה אשתך, היא יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו, לברית עולם לזרוע אחריו. אז בדיוק, כמו ששרה, צוחקת, גם אברהם צוחק. אז למה הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקו של אברהם, של שרה, על צחוקה של שרה יותר מצחוקו של אברהם? אומר רש"י בקטע השלישי, ויפול אברהם על פניו היצחק, זה תרגם אונקלוס מחדי, לשון שמחה. ושל שרה, לשון מחוך. למדת, אברהם האמין ושמח. שרה לא האמינה ולגלגה, צחקה על זה. וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה ולא הקפיד על אברהם. אז אם ילך בעקבות רש"י, שבעצם הבעיה פה זה שרה ולא אברהם, אז מדוע הקדוש ברוך הוא מוכיח את שרה דרך אברהם? למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר אליה באופן ישיר? אלא מה? חז"ל במדרש באמת אומרים שגם אברהם לא היה בסדר. שניהם צחקו. בקטע הרביעי, מפני מה מיכה כתוב בשרה ולא מיכה באברהם, שנאמר ויפול אברהם על פניו ויצחק. זאת אומרת, בעצם שניהם לא בסדר. אלא ללמדך ששניים שעשו דבר שלא כהוגן, והיה אחד מהם גדול ואחד קטן, אין ממחים אלא בקטן. והגדול מרגיש מאליו. שניהם לא בסדר. אם את צועקת על הילד הקטן, מתכוונת גם לגדול. אז מפה הקטן? שרה. אז מדברים עם שרה, ומתכוונים למי? לאברהם. טוב? אז למה לא מדברים ישיר עם שרה? לאברהם יבין שמתכוונים גם אליו. אז איך שלא נסביר, עדיין לא ברור, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על צחוקה של שרה באופן ישיר בשיחה איתה. לפי רש"י, רק היא עשתה שלא כהוגן. לפי המדרש, ששניהם עשו שלא כהוגן, אבל מוכיחים את הקטן ומתכוונים גם לגדול. אז הקדוש ברוך הוא ידבר באופן ישיר עם שרה, ואברהם יבין שמתכוונים אליו. אז מדוע כל ההקפדה על שרה חייבת לעבור דרך אברהם? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. עד עכשיו דיברנו, עוד לפני שיצחק נולד, בצחוק, כן צחקו, לא צחקו, מה קרה שם בדיוק? נוסיף עוד שאלה על חייו של יצחק, אחרי שהוא כבר נולד. כשמתבוננים בחיי יצחק, מגלים דבר מעניין. פעם אחת אנחנו מוצאים את יצחק עושה פעולה אקטיבית ביוזמתו. כי לעקדה אברהם מוביל אותו, לחופה אליעזר לוקח אותו, לברכות אמא האישה הרעיה רבקה מכוונת אותו. זאת אומרת, מסדרים לו את העניינים. תמיד מישהו לידו מארגן את העניינים. הפעם היחידה שאנחנו רואים שיצחק פועל ועושה, הנה בקטע החמישי, ויזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מהשערים, ויבחר השם. יצחק זורע בארץ פלישתים. ועוד, ויגדל האיש והלך הלוך וגדל כי גדל מאוד, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו סיפרו פלישתים, וימלאו מפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר, וישב שם. וישב יצחק, ויחפור, כדי לעשות קם, ויחפור את בארות המים, אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו. הנה, יצחק פועל, הוא זורע וחופר את הבארות שאבא שלו חפר, והפלישתים סותמים אחרי מות אברהם. אומר הרמב"ן, אני לא מבין איזה כבוד ותועלת יש בסיפור התורה שיצחק אבינו חופר בארות. מה זה רלוונטי לדורות? כשאנחנו מדברים על האבות, אז תמיד, בלשון תורה אנחנו תמיד אומרים, חז"ל ככה מלמדים אותנו, מעשה אבות, סימן בבנים. אבל עוד דבר מוסיפים לנו חז"ל, תמיד אנחנו אומרים אברהם אבינו, יצחק אבינו, רחל אמנו, יעקב אבינו, על האבות והאימהות. למה אומרים אבינו? כי אבא ואמא מעבירים גנים, ג'ינס, לילדים. אברהם זה לא איזה מישהו שם לפני כמה אלפי שנים. הוא אבא. זאת אומרת, הגנים שלו עוברים אלינו. וגם של אמא רחל, אמא שרה, רבקה ולאה. לכן הם אבינו ואימנו. כך תמיד אומרים. אז אם התורה מחליטה לספר לנו סיפורים שיצחק חופר את הבארות של אברהם ונותן להם את אותם שמות, זה ודאי מדבר אלינו. אומר הרמב"ן, אני על דרך הפשט לא מבין למה. דרש, סוד, יש לי הרבה הסברים, פשט אין לי. בא בעל הכתב והקבלה, מסביר בקטע השישי. ככה עשה אברהם בבארות אשר חפר, שקרא את שמם בשם השם. לפי שהייתה מידתו של אברהם להשתדל בכל מאמצי כוחו, להשיב רבים מאבון, ללמדם דעת את השם, להורות להם, שאין ממשות באלילים שהיו מוטעים לעובדם. וכדי להמציא מציאות רוחני למכחישי אל, המציא תחבולה נפלאה להכניס על ידה את המוטעים אל תחת כנפי השכינה. כל באר אשר קרא אותה בשם, אשר יורה על אמיתות מציאות השם. על דרך משל, לפי שהיו המוטעים לומר שהנהגת העולם תלוי רק במערכת השמיים. וכל הצלחת האדם אינה רק במה, כוכבים, מזלות, הורוסקופים, סיאנסים וכו' וכו'. לכן חשבו אלו לאלוהים ועבדו אותם. אז לבטל מהם הדעה המוטעת, קרא שמבאר, השם אל עולם, השם אלוקי צבאות, ובזה הרגיל, בפי הבריות הבאים לשאוב מים מבארו, באומרם, נלחנה לשאוב מים מבאר שנקרא השם אל עולם, ועל ידי כך התעררו על דעתם המשובשת, ויתנו את ליבם למה? שיש הקדוש ברוך הוא, והוא לבד מנהיג את העולם. אומר אברהם, יש לי פטנט, איך להפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא. באר זה דבר חשוב, באר זה מרכז החיים, כל יום יומיים כולם חייבים להגיע לבאר, לקחת מים הביתה, אין ברזים בבית, אין צינורות שמעבירים את המים, אז מגיעים לבאר, איזה באר? יש 10 בארות. אז לאיזה באר? לבאר אל עולם, לבאר השם צבקות, אז על ידי שיזכירו עוד פעם ועוד פעם את שם הבאר, שמזכיר את הקדוש ברוך הוא, לאט לאט יתחילו להאמין. זה עשה אברהם. ממשיך בעל הכתב הקבלה ואומר, הוא בא כתוב להודיע, כי יצחק אחז במעשה אברהם אביו, התאמץ לחפור אותם עבירות, ולהחזיר שמותן עליהם, כדי להחזיר עטרת אמונה אמיתית למקומה. זאת אומרת, יצחק אומר, אני ממשיך את מה שאבא התחיל. שום דבר לא נגמר. גם אם באופן זמני זה נראה שהפלישתים ניצחו, סתמו את הבארות של אברהם, כאילו לא נשאר מזה כלום, וחז"ל מביאים בהמשך, שאחרי שהפלישתים סתמו את הבארות, כל אותם אלפים לאט לאט הפסיקו להאמין בקדוש ברוך הוא. עד שחוזר יצחק, קורא להם באותם שמות, ומחזיר אותם בחזרה. אומר יצחק, אני ממשיך אחרי אבא. הסבר יוצא מן הכלל. יש לי רק בעיה אחת עם ההסבר הזה. למה הפלישתים במלחמה עם אברהם על הבארות הולכים כל כך רחוק וסותמים את הבארות? אברהם אבינו מת. גמרנו. נחליף את השם של הבאר. הכי טוב. הרי לסתום באר בשפה שלנו זה כמעט להתאבד. כי הרי אם אין באר, אם אין מים, אז זה חיים. מדובר פה בציבור ענק שחיים ברובו במדבר. אז מדוע הפלישתים במלחמה באברהם, על השמות הבארות שהוא נתן, שמזכירים בורא עולם והם התנגדו לכל דבר כזה, מדוע הם נלחמים כל כך קשה, עד כדי כמעט התאבדות, סתימת הבארות? זו השאלה השלישית. אלה השאלות שבהם אנחנו מבקשים השבוע לעסוק, ונראה בתוך עיון בדברי רבותינו הקדמונים, איך פרשת השבוע, זה לא רק פרשת השבוע במושג הכללי, אלא ממש נוגע לנו לימים האלה שבהם אנחנו נמצאים. אז בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו ההסבר לוויכוח בין הקדוש ברוך הוא ושרה? חפרת ב... אז צחקת או לא צחקת? והיא אומרת לא צחקת. מה מתכוונת שרה? מה רוצה הקדוש ברוך הוא? דבר נוסף, למה הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה דרך אברהם? מדוע הדבר לא יכול להיות באופן ישיר לשרה? או כי רק היא עשתה שלא כהוגן, או כי דרכה גם יבין אברהם, כי הוא הגדול והיא הקטנה. ושאלה שלישית, למה הפלישתים במלחמה שלהם באברהם, ואחר כך ביצחק, אבל מול יצחק הם לא מצליחים. יצחק חופר את הבארות, קורא להם באותם שמות, ופה הם לא מצליחים לסתום את זה. אז מדוע במלחמה שלהם באברהם, הם הולכים כל כך רחוק, עד כדי סתימת הבארות, ולא מספיק להם לשנות את השמות של הבארות? אלה הם השאלות. כדי לענות על השאלות האלו, ניכנס לסוגיה, פעם נגענו בה, אבל נראה אותה עכשיו בהרחבה יותר, באופן ברור יותר בעזרת השם, ודרך הסוגיה של שמחה ושחוק, נבין מה קורה איתנו, ומה הולך. שמחה, זוהי מצווה. זוהי מצווה. שנאמר, ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך. למה? יש מצווה כזאת? פשוט. כי שמחה עניינה שהאדם מרגיש שהוא מחובר למה שמעליו. לצאת מבית עבדים, שעבד לא ברח משם מאות שנים, או לראות את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, או ללכת 40 שנה במדבר ושמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקע, זה להרגיש שמישהו נותן לנו יד והולך איתנו ושומר עלינו. הרגשנו מחוברים לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, קבלת התורה והליכה במדבר. אז כשהימים האלה חוזרים, זה ימי שמחה. מצד שני, מצאנו שמחה בתורה בעוד מקום. כל הכללות וכל התוכחות מסתיימים, למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה. מסביר הרמב״ם בקטע השמיני, השמחה, שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. מהי שמחה? עשיית המצווה ואהבת האל. כי בדברים האלה האדם מרגיש שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. זוהי השמחה. נבין את זה יותר, פלאי פלאים. מה מבטא את השמחה באופן פרקטי ומוחשי? כתר שאדם מניח על ראשו. מה זה כתר? כתר זה סטטוס. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר שם טוב. בעלי הכתרים האלו, כשמסתכלים עליהם, רואים שהם חיים בקלאסה אחרת. למה? איך? דרך הכתר. כי הכתר, מצד אחד הוא נוגע בראש, מצד שני הוא מעל הראש. זה הגשר בין האדם לבין מה שמעליו. כתר מלכות, מלך, כהן, או בעל שם טוב, רואים שהם אנשים שהם באמת מחוברים לקדוש ברוך הוא. ולכן מעניין מאוד, אומרת הגמרא בקטע התשיעי במסכת שבת, דרש רבי סימאי, בשעה שקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. שני כתרים. למה? כי התחברנו לקדוש ברוך הוא. קיבלנו כתר. חטאנו בעגל, לקחו לנו את זה. מה נאמר בשלוש שורות האחרונות? אמר איש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו. שנאמר, ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ורינה, ושמחת עולם על ראשם. איך נקרא כתר? בלשון הפסוק, שמחת עולם. למה? כי הכתר בעצם מבטא את המצב שבו נמצא האדם, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא שמעליו, זה שמחת עולם. השמחה הזאת היא החיוב שלנו להשתדל לחיות את זה ביום יום. אבל יש עוד מושג, שלפעמים אנחנו טועים וחושבים שזה אותו דבר, אבל זה לגמרי לא אותו דבר. וזה השחוק. שחוק, פירוש הדבר, היכולת לראות את כל התמונה כולה. את אתמול, עכשיו ומחר. היכולת הזאת קיימת רק אצל מי? אצל הקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול לראות את כל התמונה כולה. ולכן, איך נאמר בתהילים? בקטע העשירי, למה רגשו גויים ולאומים יאגו ריק, התעצבו מלכי ארץ ורוזנים, נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ננתק את מסרותינו, ונשליחה ממנו אבותינו, כל הגויים מתייעצים, מתכנסים. נשמע מפחיד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב בשמיים, ישחק. השם ילעג. למה? הקדוש ברוך הוא צוחק. כי הרי הוא רואה את המחר. הוא הרי יודע בדיוק מה יהיה. הוא יכול לצחוק. אנחנו לא. אנחנו יכולים לצחוק רק לאחר מעשה. כשרואים איך שפרו גוזר כל הבן האלוד הערות השליחו, כדי שלא ייוולד מושיעם של ישראל, ובסוף הבדיחה הכי גדולה, שלא רק שהוא נולד, הוא גדל בארמון 40 שנה. ושם הוא לומד להיות מנהיג. זה היה בית ספר של משה רבינו. זה באמת מצחיק. אבל בשעת מעשה זה מאוד מפחיד. עכשיו אפשר לצחוק. וכך עוד הרבה דוגמאות. אם זה אמן שמכין את העץ ותולים אותו עליו, זה גם מצחיק. בשעת מעשה אף אחד לא צחק. אבל הקדוש ברוך הוא גם בשעת מעשה יושב בשמיים משחק. השם ילעג להם. ומעניין, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, מה סדר היום של הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה כל היום? בקטע ה-11, רב יהודה אמר, 12 שעות עבי היום. שלוש ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. שניות, יושב ודן את כל העולם כולו, כיוון שראה שהעולם, שנתחייב העולם כליה, עומד מכיסא הדין, יושב בכיסא רחמים. שלישיות, יושב וזן את כל העולם כולו, מקרני רעמים עד בצי כנים. רביעיות, יושב ומשחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן, זה יצרת לשחק בו. מסביר המהר"ל, מה זאת אומרת הוא משחק עם לוויתן? פשוט, לוויתן זה מלשון ליווי, ללכת עם. הקדוש ברוך הוא מתלווה לעולם, הוא יודע מה קורה, הוא יודע מה יקרה, לכן הוא צוחק. כי הוא יודע באמת מה יהיה בסוף. זה השחוק. הוא שייך לקדוש ברוך הוא. שמחה היא חלקנו. בכל זאת, ישנו אדם אחד שגם הוא יכול לצחוק. הוא באמת צוחק. לא כמובן כמו הקדוש ברוך הוא, אבל הרבה יותר מכל אדם אחר. וזה יצחק. כי יצחק אחרי העקדה הוא בעצם רגל אחת פה ורגל אחת שם. יצחק רואה הרבה יותר רחוק. ולכן הוא היחיד שמסוגל לעמוד מול הפלישתים. הצחוק של יצחק מאוד מאוד חשוב. כי ישנה אומה שקוראים לה פלישתים. ומאוד מאוד קשה לעמוד מולה. גם מול אברהם הם הצליחו. יש להם הרבה סבלנות, הם לא נשברים, הם לא נבלים, אין להם לאיפה ללכת, אין להם מאיפה לבוא, לכן יש להם את כל הזמן שבעולם, והאומה הפלישתית, מה המיוחד בה? נאמר בתהילים, בקטע ה-12, אשרי אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. אומרת על זה הגמרא בעבודה זרה בקטע ה-13. אברהם אבינו הוא אשרי האיש, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שרשעים היו. ובדרך חטאים לא עמד, בעמידת סדום שחטאים היו. ובמושב לעצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שליצנים היו, שנאמר ויהי כטוב ליבם, ויאמרו קראו לשמשון, וישחק לנו. האומה הפלישתית יש לה עוצמה של ליצנות. ליצנות זה כוח שכמעט אי אפשר לעמוד מולו. מי שעושה מכל דבר צחוק, אי אפשר להתווכח, אי אפשר להשמיע דעה, אי אפשר לומר כלום, הכל זה בדיחה אחת, גדולה. זה צחוק. זה האומה הפלישתית. אנחנו מכירים מושג שנקרא גדולי דור. הם מובילים את הדור. מהצד השני, יש מושג שנקרא ליצני הדור. איך נאמר בקטע 14 ברשי? אברהם הוליד את יצחק, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. יש פה כפילות. למה? לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך להתעברה שרה. זה לא היה איזה בדיחה במקולת אחרי הצהריים. הם הצליחו ליצור אווירה שבעצם יצחק הוא הבן של אבימלך. זה לא היה פשוט לעמוד מול זה. זה העוצמה של פלישתים. פה טעה אברהם אבינו, לפי רבותינו הראשונים, בגדול. איפה הייתה הטעות שלו? הוא קורט ברית עם אבימלך, מלך פלישתים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עשית? זה הרי צחוק מעבודה. הם הרי ליצנים. ודאי שיחרטו איתך ברית. אבל שעה אחרי זה יעשו הכל הפוך. זה הרי לא יחזיק מעמד לרגע. איך אתה לוקח את האנשים האלה בכלל ברצינות? אומר לנו הרשב"ם בקטע ה-15, ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר על הפרשה שלמעלה. ואף כאן אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך. לא, לנינו ולנכדו. אומר אבימלך, אנחנו צריכים שהנכדים שלנו יחיו בשלום. לא, לנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן. וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחיה כל נשמה. ולכן האלוקים נישא את אברהם, כמטרו, ציערו, כדכתיב, הנישא דבר אליך וכולי, כלומר, אני מדלג שורה, נתגאית בבן שנתתי לך, לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ואתה לך ועלהו לעולם, ויראה מה הועיל הכריתות הברית שלך. כך מצאתי אחרי כבמדרש שמואל, ויהי ארון השם בארץ פלישתים שבעה חודשים. למה? שבעה חודשים כנגד שבעה כבשות הצאן, תיקח מידי. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו שבע כבשות חייך, שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחים אותן. אומר לנו הרשב"ם בפרשה שלנו, הטעות של אברהם שהוא קורט ברית עם אבימלך, עם ליצנים לא מתעסקים, הם מבינים שפה לגמרי אחרת הליצנים, לא בריתות, זה לא מחזיק מעמד בכלל. זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני קורא דברי רבותינו הראשונים, אנחנו עומדים פרשת שבוע. פה הייתה הנפילה הגדולה של אברהם. הכוח הליצני הזה של הפלישתים שעושים צחוק מהכל עובר לישמעאל. שרה פתאום מגלה את ישמעאל כי מצחקו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והכל זה בדיחה. לא התכוונתי, לא רציתי, ככה, לא נורא, הכל בדיחה. אומרת שרה, אוהו, זה סכנת נפשות. זה דבר לא פשוט. ולכן, בשעת הברית, נאמר בקטע ה-17, ויאמר אברהם את יצחק, בנו בן 8 ימים, כאשר ציווה אותו אלוקים. ואברהם בן 100 שנה, ויוולד לו את יצחק, בנו, ותאמר שרה, צחוק, עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. אומרים חז"ל במדרש בקטע ה-18, צחוק עשה לי אלוקים? וכי הקדוש ברוך הוא בורא את הצחוק? ולא הצחוק מגונה. אלא אמרה שרה, כל זמן שלא נתברתי, הייתי רואה ישמעאל מצחק בעבודה זרה, והיה לי בי כואב. כיוון שנולד לי בן זה, שמח לי בי. מפני שהוא עתיד לבטל צחוקו של ישמעאל. עכשיו אני יודעת מה יהיה מחר. עכשיו אני רגוע. צחוק עשה לי אלוקים. פה שרה מסבירה למה היא עכשיו צוחקת. ממילא עכשיו הכל מובן. כשבאים המלאכים לאברהם, דבר אחד הם יודעים, של הגברת בבית לא קוראים יותר שרי, קוראים לה שרה. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. שרה לא יודעת שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, א', יקראו לך שרה, זה אברהם אמר לה, מה שהיא לא יודעת, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע טוב, יהיה לך עוד בן, משרה, ולא רק שיהיה לך בן, אני גם אומר לך איך שתקרא לו, יצחק. את זה לא יודע למה. לא כתוב. אברהם לא העביר לשרה. אז כשמגיעים אותם אורחים, והם מקבלים ארוחת צהריים 5 כוכבים, ועוד מקבלים אוברנייט, אז מה אנשים כאלה אומרים לגברת בבוקר? אלוקים יברך אותך. שיהיה לך ילדים, שיהיה לך ברכה. היא מכירה את הברכות האלה. הרי זה לא ברכה. הם פשוט מזמינים את הביקור הבא. זה 5 כוכבים חינם. אז מה הבעיה לתת איזה משברך? למה לא? אז מברכים אותה, אז היא צוחקת. הם אומרים לה, כעת חיה ולשרה בן יופי. כבר שמעתי את זה 50 שנה. כל אלה שבירכו אותי, בירכו אותי בזה. כי שנה אחרי זה, או חודש אחרי זה, באו עוד פעם. אז אין לי בעיה. אז אני ודאי שאני צוחקת. לכן, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לשרה, למה צחקת? שרה אומרת, לא צחקתי. היא צודקת. לא צחקתי במובן הזה, שחס וחלילה לגלגתי על מה שאתה הקדוש ברוך הוא אומר. אם אברהם היה אומר לי שכך אמרת לו, באותו זמן ששמי לא יהיה שרה, יהיה לה שרה, יהיה לי בן ויקראו לו יצחק, הייתי רוקדת איתו ביחד. לרגע לא הייתי מלגלגת. אני חשבתי שזה בא מאלה שמגיעים כל פעם. זה כבר לא רציני. אז לכן, שהקדוש ברוך הוא מקפיד על אברהם, זה חייב, על שרה, זה חייב לעבור דרך מי? דרך אברהם. כי אברהם אשם בזה. לאברהם יש חלק בזה. למה לא אמרת לשרה את הכל? יכול להיות שלאברהם היה שיקולים משלו לא להגיד. לא להגיד. ראיתי אחד המפרשים מסביר שאברהם לא אמר לשרה, כי כשהקדוש ברוך הוא אומר דבר טוב לנביא, זה לא חוזר בחזרה. אבל כשהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, הוא יכול לשנות את דעתו. אחרי שהוא כבר שליח, הוא לא מחזיר אותו. אבל כשהוא בעצמו, אז אולי הוא יחליט. לא יודע בדיוק למה. אין לי הסבר. אבל אברהם לא אמר לה. לא אמר. אז לכן שרה צוחקת. ולכן היא יכולה להגיד לקדוש ברוך הוא, לא צחקתי. כי באמת לא התכוונתי לצחוק למה שאתה מתכוון. אבל פה, עכשיו התברר בשעת הברית, את הצחוק האמיתי. עכשיו היא אומרת, צחוק עשה לי אלוקים. אני עכשיו יודע בוודאות, שבני הזה, ואלה שבאים אחריו, יבטלו את צחוקו של ישמעאל. ותראו כמה זה מעניין. אותם פלישתים, שהם מקור הליצנות, שהם מזלזלים בכל דבר, אלה הם הרי תרבות לפלישתים. מי אבא שלהם, אתם יודעים? אומרת התורה, בקטע ה-19, ומצרים ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים. מאיפה? לא יודע. גם רשי לא יודע. אומר רשי, ואת פטרוסים, בקטע ה-20, ואת כסלוחים אשר רצו משם פלישתים, משניהם יצאו. שהיו פטרוסים, כסלוחים, מחליפים משכב לשוטיהם אלו לאלו, ויצאו מהם פלישתים. אין להם בכלל עבר, אין להם בכלל עתיד. מה יש להם? את הבדיחה של עכשיו. את הצחוק, את הזלזול בכל דבר. מול דבר כזה קשה לעמוד. זה לא דבר פשוט, ותראו דבר מעניין. רבינו סעדיה גאון כותב, בקטע ה-21, פטרוסים, כסלוחים, פלישתים, מה הוא כותב? פלסטינים. אומר רבנו סעדיה גאון. זאת אומרת, יש איזה כוח של הליצנות הפלישתית שזה עובר. זה עובר לישמעאל, כבר היינו בתורה כי מצחקו. וזה עובר לזרעו של ישמעאל, או רואים את זה בחוש? איך הוא כל הזמן צוחק? או שהוא צוחק רגע לפני שהוא מתפוצץ, או שהוא צוחק כאשר בורחים כמו חתולים מאיפה שבורחים. הוא יושב וצוחק. ואין לו בעיה. עוד שנה זה ייקח, עוד 2, עוד 3. אנחנו, אין לנו בעיה של זמן. אין לנו לאיפה ללכת, לא באנו משום מקום, לא הולכים לשום מקום, מה שיש לנו לעשות זה רק לצחוק על הכל. זה לא פשוט. פה יצחק מנצח. אברהם אבינו מניח את היסוד. איזה יסוד מניח אברהם? את היסוד של חפירת הבארות. לחפור באר זה פשוט גילוי של אמונה. במדבר, פה לחפור, מה פתאום? זה ללכת עם אמונה. אמונה דוחה ליצנות. ליצנות לא סובלת אמונה. לכן הפלישתים נלחמים באברהם. הם מוכנים עד כדי כמעט התאבדות, לסתום את הבארות, אולי אפילו ימותו כמה. לא אכפת להם. העיקר שלא יישאר זכר לאמונה של אברהם. כלום. והם מצליחים לסתום את זה. מול יצחק הם לא מצליחים. מול יצחק הוא חוזר וחופר, נותן להם את אותם שמות, והוא מצליח. ותראו דבר מעניין. אומר לנו אגרא באדרת אליהו בחבקוק בקטע 22. אלה השלושה מצרנים של ארץ ישראל. מי הם? מואב ממזרח, פלישתים ממערב, ופלישתים הצרו לישראל במאוד כדי לעשות קו, ולא הניחו להם שום ממשלה ושלטון. זאת אומרת, להם יש מטרה, שלא יהיה ממשלה ושלטון. זה הם מנסים למנוע כל הזמן. כשזה לא קיים, הם בשקט. כשזה קיים, כי כל ממשלה וכל שלטון מבטא רצינות. יש פה משהו רציני, משהו מסודר. זה בניגוד לליצנות הפלישתית. מול זה הם מלחמים. היה אותו דבר גם אצל, אותו דבר היה גם אצל שמשון. שם קורה בכלל דבר מדהים אצל שמשון. הנביא מתאר את כל הקרב, את כל המלחמה, איך שזה בדיוק עובד בזמן שמשון. אישה הקרה, לא ילדה, מתגלה אליה המלאך, אומר לה, גברת, יהיה לך בן, אבל את צריכה להיות נזירה מיין כל ההיריון, כי הוא יהיה נזיר מרחם. מה הפרט הזה כל כך חשוב? היה לה 10 ילדים, בתחילת ההיריון ה-11, מגיע המלאך, אומר, גברת, בילד הזה לא שותים יין, נזיר מרחם. למה חשוב לציין שהייתה הכרה? כי זאת ההכרה היחידה בכל התנ"ך שלא מתפללת. חבל על הזמן. מה זה יעזור? מה זה כבר ישנה? הפלישתים נלחמים בכל מקום. גדודי פלישתים, סרני פלישתים, פה פושטים, שם פושטים, פה מכים, שם מכים. כבר אין כוח. אין כוח. עד שבא שמשון, וגם ממנו הפלישתים עשו צחוק. בסופו של דבר. מתי זה קורה? כשמאבדים את האמונה. היכולת לנצח את הפלישתים זה רק ללכת בעקבות יצחק. לזרוע, גם אם זה נראה חסר סיכוי, גם אם זה נראה חבל על הזמן, ואז מקבלים 100 שערים. לחפור בארות ולהראות שמתחת לכל הארץ, גם אם זה לא נראה, הכל חי, כי ארץ ישראל היא ארץ החיים. ותראו דבר מעניין, ישנה באר אחת, באר אחת של אברהם שהפלישתים סתמו, יצחק חוזר וחופר וקורא לשם עד עצם היום הזה. באר שבע. מה זה עד עצם היום הזה? עד עצם היום הזה, דווקא באר שבע, שם היה הטעות, וממנה צריך ללמוד. ללמוד שהיכולת להתמודד מול הפלישתים זה עם אמונה. שמשדרים אמונה, שמשדרים ביטחון, וכשמאמינים שמתחת לפני השטח ארץ ישראל היא ארץ החיים, ואנחנו רואים הרי מה קרה שחזרנו הביתה, איך הכל מתחיל לחיות, וקודם הכל היה שממה. אם היינו עובדים לפי סטטיסטיקות, לפי מספר יהודים ומספר השכנים, מעולם לא היינו חוזרים הביתה. מעולם. תמיד הרי מנסים להכניס את הכל למספרים, אבל המספרים, אצלנו אין מספר. והיה מספר ישראל ככל אשר על שפת הים. אנחנו בכלל לא עומדים מול שום סטטיסטיקה. ארץ ישראל היא ארץ צבי, היא יכולה להיות מאוד מאוד קטנה, והיא יכולה להיות מאוד מאוד גדולה. זה לא תלוי בקרקע, במטר, באקרס, זה תלוי במשהו אחר. עד כמה יש את האמונה, עד כמה יש את הביטחון. זה יצחק אבינו משאיר לנו. אמא שרה בשעת הברית, מה היא אומרת בקטע 23? צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. כעניין אומר הרמב"ן, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. וכן עשה אברהם כאשר נאמר לו זה, שמח ומילא שחוק פין. אומר לנו הרמב"ן דבר פילי פלאים, שרה בשעת הברית של יצחק אומרת, לי ברור עכשיו, גם אם זה יהיה קשה, גם אם זה יהיה מסובך, הילדים שלי וזרו של יצחק, הם יצחקו אחרונים. אז ימלא שחוק פינו. גם אנחנו נצחק, כשנראה את כל התמונה. הדרך להגיע לשחוק עוברת דרך השמחה. מהי השמחה? להתחבר לקדוש ברוך הוא. ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, זה לא רק שה-18 יהיה ארוך, בעוד כמה דקות. להתחבר לקדוש ברוך הוא, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, זה להתחבר בין אדם לחברו. כשאין התחברות בין אדם לחברו, יש התנתקות. כשיש התחברות בין אדם לחברו, מסירים את העולם מהלב, מהאוזניים, מהשפתיים, כמו שאמרנו, אורלת הלב, אורלת השפתיים, אורלת האוזניים, בין אדם לחברו, מול עוצמה כזאת, אף אחד לא יכול לעמוד. ולקדוש ברוך הוא, אין בעיה להושיע ברם או במעט. אנחנו הרי רואים היום בחוש, מה שחזל, מה שהנביא אומר לנו, לב מלכים ביד השם. הכל הרי זז בניגוד לכל היגיון. הכל הרי פועל בצורה שלא מתקבלת בכלל. ונשאלים כל כך הרבה שאלות. אבל השאלה האמיתית שצריכה להישאל, זה לא יהיה מה יהיה עוד שבוע או מה יהיה מחרתיים. השאלה האמיתית היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? כשאני רואה את הכל. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הדבר הזה. להמשיך לזרוע, גם אם זה נראה חסר סיכוי, במילים אחרות, להתחזק באותה אמונה, בדברים הקטנים ביום יום, ובדברים הגדולים של הכלל, ולהסיר את האורלה. זה מה שיצחק אמר לי, ישמעאל, אתה מדבר איתי על ברית מילה? כי נימולת בגיל 13 ואני רק בן 8 ימים? אתה לא מבין בכלל מה זה ברית מילה. ברית מילה זה כל החיים. יש אורלה בשפתיים, הרי שפתיים הזכרנו בשבוע שעבר, הרי לב והרי לאוזניכם משמוע. כשאת זה אנחנו מראים, אנחנו צוחקים אחרונים. ולכן, מעניין, נאמר בחזל, בקטע 25, על הפסוק בזכריה, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים לירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף, יהיה, נאמר בפרקי דרב לזר בקטע 26, כתיב בירושלים, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה. איזה באר? היא הבאר. יש באר אחת עד עצם היום הזה. זאת באר שבע. זאת הבאר שאיתה אברהם קראת, לידה קראת אברהם ברית עם אבימלך, יצחק חוזר לאותה באר, חופר אותה, מגלה אותה, אבל לשם הוא מגיע כמנצח, והוא צוחק. עד כדי כך שהפלישתים אומרים, ראו ראינו, כי היו היה השם עמך. אנחנו מבינים עכשיו שאתה פה הבעל הבית. זה הפרשה שלנו. ולכן, בכל ברית, מה אומר תמיד המוהל, בקטע 27, אשר קראת, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה ללב דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק. לא ליצחק, אלא ליצחק. כי יצחק זה לצחוק, כן או לא, לא יודע. זה יצחק. אבל ושבועתו ליצחק, שבועתו ליצחק, זה פירוש הדבר בלי שום ספק. הילד הזה שעכשיו נכנס לברית, הוא מזרו של אברהם, והוא מזרו של יצחק. והוא יהיה זה שיצחק אחרון. ואם לא הוא, אז הבן שלו. ואם לא הבן שלו, הנכד שלו. גם לנו יש סבלנות. ואז, אחרי שבועתו ליצחק, והעמידה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. מה? לאמור, לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. זה הפרשה שלנו. את זה מבקשת התורה ללמד אותנו, וזה בעצם, בעוד דקה אחת, גם כל ההפטרה שלנו. מהי ההפטרה של השבת? באותה אישה שונמית שאין לה ילדים. נולד לבן על ידי הברכה של הנביא אלישע. והבן הזה נפטר לה בידיים, ואלישע מחיה אותו. מכירים? איך זה מתחבר לכל הפרשה? זה מתחבר לשרה שגם היא הכרה ואין לה ילדים. ונולד לה ילד. כי גם אותה בירכו. אבל איך זה מתחבר לכל ענייני הפרשה? יש הרבה דברים בפרשה. יש את הסיפור של סדום, של ברית שאברהם קוראת עם המלך, יש את עקדת יצחק, איך הכל מסתבר? מתחבר להפטרה, זה פילי פלאים. כי אותו ילד, שהנביא החיה אותו, אמרנו פה הרבה פעמים, קוראים לו חבקוק. למה חבקוק? כי אמא שלו חיבקה אותו פעמיים. פעם שהוא נולד אחרי הרבה שנים, פעם שנייה שהוא נולד עוד פעם, שהנביא החיה אותו. ומה אומר הנביא חבקוק? שכל התורה כולה יש לה יסוד אחד. וצדיק באמונתו יחיה. שיש את האמונה, יש את השמחה, וממנה מגיעים לשחוק. זה התורה מבקשת ללמד אותנו. אם נדע לקחת את זה איתנו, וללכת עם זה הלאה, לחיות את זה, את היום-יום, בכל מצב, מתוך אמונה, מתוך ביטחון, וגם להאמין שבאמת, בדברים האלה הכל תלוי עד כמה שנסיר את האורלות, שפתיים, אוזניים והפה, אתה נזכה באמת לאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. ערב טוב.